אנחנו בסוגיה של רוב, הליכה אחר הרוב, דיני רוב. דיברתי בפעם הקודמת על דיני רוב השונים, רובו ככולו, הלוך אחר הרוב. ביטול ברוב, בדיוק, יפה. ביטול ברוב. שלושת הדינים האלה בפשטות יוצאים מאחרי רבים לעתות, על הליכה אחר הרוב זה מפורש בגמרא בחולין, על ביטול ברוב זה כתוב בכמה וכמה ראשונים, בפרט רש"י, אבל בעוד ראשונים, ולגבי רובו ככולו יש כמה אחרונים שאומרים את זה, אבל אין מקור אחר. זאת אומרת, זה לא שמישהו מביא מקור אחר לעניין הזה. ברור שמאחורי הדברים גם יושבת איזושהי סברה, ו... ניסיתי להדגים את זה או להראות את זה דרך הדילמה לגבי רוב דמוקרטי. שרוב דמוקרטי או רוב בהחלטה בקהילה, לכאורה נלמד מאחרי רבים לעתות, אבל כמו שניסיתי להראות, זה לא יכול ללמד משם, בגלל שאחרי רבים לעתות זה כלל שאומר, לפחות התפיסה הפשוטה, עוד מעט נראה, זה כלל שאומר לי מהי האמת. שיש בית דין, שהדיינים נחלקים בדעותיהם בשאלה לגבי הדין שבפניהם, אז הכלל של הרוב אומר לי מהי בעצם האמת, מה הפסק הנכון. והרוב זה איזושהי אינדיקציה או דרך להגיע הכי קרוב שאנחנו יכולים לאמת. אבל ברוב דמוקרטי, הטענה, כן, אפלטון וכל השאלות האלה של רוב השלטון הפילוסופים וכולי, בסופו של דבר השורה התחתונה הייתה שברוב דמוקרטי אנחנו לא מחפשים את האמת, אלא אנחנו מחפשים מה הציבור רוצה. זה מה שהיה אמור להיות לפחות. אנחנו מחפשים מה הציבור עושה, והרוב במקרה הזה מתפקד בצורה שונה. הוא לא איזה כלל שעוזר לי להתקרב לאמת, אלא הוא צורת ייצוג של מה הרוב רוצה, של מה הציבור רוצה. כי ברגע שיש חילוקי, תראה את עצמך, אוקיי, לעשות צעד X או לא לעשות צעד X, יש חלק מהציבור שאומרים שכן, חלק אחר מהציבור שאומרים שלא. זה הכי פשוט, יכול להיות שיש יותר משתי דעות. אז אתה צריך בכל זאת אבל לקבל דעה אחת, להגיד מה הציבור רוצה, השאלה היא שאלה בינארית, הוא רוצה את X או לא רוצה את X. אז הדרך לתרגם מצב מורכב לתשובה בינארית, הדרך הכי פשוטה זה הדרך של רוב. הזכרתי שיש פה תחום שלם בכלכלה התנהגותית ובכל מיני דברים כאלה ש... שמואל ניצן כתב על זה ספר באוניברסיטה הפתוחה, ורוב הוא האלגוריתם הכי פרימיטיבי. יש אלגוריתמים הרבה יותר טובים כדי לייצג מה הציבור רוצה, אבל הוא הכי פשוט, ולכן בדרך כלל משתמשים בו. מה עוד שבאלגוריתם המלא יש משפט שאי אפשר, שאין כזה. הפאנצ'ליין של הספר שם. טוב, בכל אופן... אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה שמושג הרוב מתפקד בשתי צורות. לפעמים הוא מתפקד ככלי לבירור האמת, ולפעמים הוא מתפקד ככלי שמייצג מה אופיו או מה חושב הקולקטיב שבו מדובר, במקרה הזה זה בית דין נגיד, או הציבור או הקהילה, או נציגי הקהילה, לא משנה. ואמרתי בסוף שיכול להיות בכל זאת שאפשר ללמוד את זה מאחרי רבים לעתות, גם את הרוב הדמוקרטי, בגלל שאם מאחרי רבים לעתות יוצא גם דין רובו ככולו, אז זה יותר קרוב, אני חושב, למה שקורה ברוב דמוקרטי. ברוב דמוקרטי, העיקרון הדומה ביותר הוא לא הליכה אחר הרוב, אלא רובו ככולו. כאשר יש לך רוב של משהו, ואתה צריך להחליט מה אופיו של המשהו הזה, מה האופי הוא כאופיו של הרוב. מה האלטרנטיבה? שיהיה כאופיו של המיעוט. זאת אומרת, אין ברירה. אתה אומר שהרוב הוא זה שקובע את האופי הקולקטיבי של הקבוצה. וזה ממש דין רובו ככולו. הזכרתי את הקורבן פסח. אם רוב הציבור תמה, אז אפשר להביא פסח ראשון, וזה לא נדחה לפסח שני. למה? צריך את כל ישראל שיהיו תמאים, אז יכולים להביא, כי תומה הותרה בציבור. לא, רובו ככולו. זאת אומרת, אם רוב הציבור תמה, אז אני חושב שעם ישראל תמה, כקולקטיב. אז לכן, וזה לא שייך לביטולים, דיברתי על זה כי בביטול אתה צריך שהמיעוט לא יהיה ניכר, פה אני יודע בדיוק מי תמה ומי לא תמה. זה לא תערובת במובן שאני לא יודע את הזהות של כל פרט. אני יודע את הזהות של כל פרט. אלא אני לא צריך להחליט על כל פרט ופרט האם הוא תמה או טהור, אלא אני צריך להחליט מה הציבור. ואם אני צריך להחליט מה הציבור, אז הדין רובו ככולו, ולא דין הלוך אחר הרוב, או ביטול ברוב. זה, דיברתי הפעם בקודמת. עכשיו אני רוצה להתכנס קצת יותר, להתקרב קצת יותר לרוב ההלכתי. הרוב ההלכתי כרגע עדיין רוב של קבלת החלטות, לא הליכה אחר הרוב בדיני ראיות, בבית דין, שזה יהיה בהמשך. אלא הרוב בבית דין הוא הרוב בקבלת החלטות הלכתיות, אבל לא רוב דמוקרטי. גם כאן התמונה שתיארתי היא לא כל כך פשוטה. לכאורה, כן, הזכרתי אני חושב את החינוך שהוא מדבר על אחרי רבים לעתות, אז באופן די ברור הוא הולך בכיוון שהרוב בבית דין תפקידו לחשוף את האמת, להתקרב ככל האפשר לאמת. עוד פעם, צריך להיזהר, כמובן אין שום ערובה לזה שתמיד הרוב צודק, אבל אם אני צריך לחפש אלגוריתם פשוט, זה כלל אצבע, אז אני אומר, בדרך כלל הרוב יותר צודק מהמיעוט, אז אם אני צריך להחליט אחרי מי ללכת, אני הולך אחרי הרוב. אז זה בעצם מה שהחינוך כותב, הוא אומר שבדרך כלל הדעת נותנת שהרוב צודק יותר מהמיעוט, ולכן אמרה התורה של הלוך אחר הרוב. אגב, הוא מסיק מזה מסקנות. המסקנה למשל שכשיש רוב חוכמה, רוב חכמים, מיעוט חכמים כנגד רוב פחות חכמים, אז הולכים אחרי רוב החכמים. זאת אומרת, כל הדין של אחרי רבים לעתות נאמר רק במקום שהם שווים בחוכמה. שווים פחות או יותר, זאת אומרת, אתה לא יכול לקבוע באופן ברור שיש מישהו אחד חכם יותר מאחרים. זאת השלכה ישירה של התפיסה של החינוך שהרוב בבית דין תפקידו לקלוע לאמת. מזה התחלתי בפעם הקודמת. אפלטון חשב שגם הרוב הדמוקרטי, הרוב הפוליטי, גם הוא תפקידו לקלוע לאמת. אז לכן הוא אומר, אז למה לא ניתן שלטון לפילוסופים? למה לא הפילוסופים יחליטו? ואמרתי, אפשר למתן את זה ולהגיד, נמשקל את המשקל של כל אחד בציבור לפי האינטליגנציה שלו, מבחן IQ, אוקיי? נגיד, זו הצעה יותר מעודנת. אבל עדיין, התורף של ההצעה הזאת, זה שאני מנסה להגיע לאיזושהי אמת. מנסה להגיע להחלטה החכמה ביותר. והטענה שלי הייתה שברוב דמוקרטי, לא זה מה שאנחנו מחפשים. ולכן השאלה של אפלטון לא עולה, לא צריך לחפש לתירוצים, יש לתירוצים, אבל לא צריך תירוצים. השאלה בכלל לא עולה, זה אי הבנה במה בא להשיג רוב דמוקרטי. אבל בבית דין, שזה הייתה האנטיתזה שאמרתי, שם לכאורה כן, הרוב בא לקלוע לאמת. אז אם כך צודק החינוך, שאם כך אז בבית דין, ההצעה של אפלטון כן נכונה.
וגם הוא מציע למשקל.
הוא לא מציע, הוא לא נכנס לפרטים, אבל אני משער שאם הייתי מציע דבר כזה, יכול להיות שהחינוך היה מסכים לזה. זאת אומרת, העיקרון שהאפלטוני מקובל על החינוך בהקשר של בית דין, כי כשמחפשים את האמת, אז סביר לתת משקל למי שיותר תמיד חכם. בסדר? אם יש בית דין שיושב בו, אני לא יודע מה, גדול הדור, ועוד שניים שהתחילו ללמוד. אז הם רוב נגדו. כשאתה שואל את עצמך מהי האמת, סביר ביותר הוא צודק ולא הם. אוקיי? אז אם אתה מחפש את האמת, אז האלגוריתם מתבקש.
בית שומע איתנו שהם מחודדים קצת, זה לא יתקבל.
עוד רגע, נגיע. דיברתי על זה פעם.
הרי במשנה מתחילים בקטן וכוי, אז ברור שהם לא כולם שווים, ובכל זאת כשזה מגיע להצבעה, אז הם כולם שווים.
אוקיי, אז לא יודע. אפשר לדון בראיות בעד ונגד, אבל ברור שיש שיטת ראשונים כזאת. מה לעשות עם זה? שאלה טובה, לא יודע.
לא ברור שאתה...
לא, לא כדי, אבל יש קטן וגדול, זה לא קשור לכדי. העובדה שיש קטן וגדול זה רואים שם.
כשאתה מדבר על אמת, אתה מדבר על הכרעה עובדתית או משפטית?
גם וגם. גם וגם. ההנחה שלי זה שיש אמת גם ברובד המשפטי, לא רק ברובד העובדתי. הנחה כמובן, אבל אולי אני עוד אגיע לזה.
אבל זאת אומרת שהיעד, מה שמשפט לעשות, זה להגיע לאמת ולא להכרעה נכונה. יכול להיות שזה...
מה זה הכרעה נכונה?
זאת אומרת, אולי התפקיד, אולי אין אמת אחד, זה מסור...
לא, זה, אני אגיע לזה עוד רגע, זה קצת קשור להערה שלו קודם, לזה אני אגיע עוד רגע. אבל כרגע, אני הולך שלב שלב. בשלב הזה אני אומר שהאנטיתזה לרוב דמוקרטי שמחפש מה הציבור רוצה, זה הרוב בבית דין שמחפש מהי האמת. ואז הרוב הוא רק מכשיר. ברוב הדמוקרטי הרוב הוא מכונן. זאת אומרת, מה שהרוב קובע זאת האמת, לא שהרוב קולע לאמת. זאת האמת הדמוקרטית. ברוב בבית דין, הרוב הוא רק אמצעי שבאמצעותו אנחנו מנסים להתקרב ככל האפשר לאמת. ואם זה כך, אז מתבקש את ההצעה של החינוך ועוד ראשונים שאומרים שצריך ללכת אחרי רוב החוכמה. אגב, אני נזכר עכשיו בתחילת סנהדרין, שם כשמדובר על גמיר ושני סבירי, נגיד בבית דין של שלושה בממונות, גם שם אין רמז לזה שיהיה חילוקי דעות בין הגמיר לשני סבירי, אז ההלכה תהיה כמותו. זאת אומרת, יש כל מיני קושיות שאפשר להקשות על העניין הזה, צריך לחשוב על זה לחוד, אבל כרגע אני לא נכנס לעניין. אז הטענה שרוב בבידים בעצם מטרתו לחשוף את האמת, היא, למרות שהנחתי אותה עד עכשיו, היא לא כך פשוטה. גם לגבי רוב בבידים, העסק לא פשוט, וברור שבתשתית של השאלה הזאת יושבת השאלה, גם השאלה, האם בכלל יש אמת הלכתית. מי אמר שיש אמת הלכתית? יכול להיות שיש כמה תשובות וכולן נכונות באותה מידה, אתה צריך להגיע לשורה תחתונה, עושים הצבעה והרוב קובע. אם זאת התמונה, אז הרוב בבית דין מתחיל להתקרב מאוד לרוב דמוקרטי. כי זה בעצם אומר, אני לא שואל את עצמי מהי האמת, אני שואל את עצמי מה בית הדין אומר. ואם אני שואל מה בית הדין אומר, עוד פעם, קריטריון הרוב הוא לא, בא להג... הוא לא אמצעי למשהו, הוא מכונן. זאת אומרת, מה שהרוב אומר, זה מה שבית דין אומר. לא, זה לא אמצעי כדי להגיע לאמת או כדי לקלוע למשהו. זה מה שבית הדין אומר. הזכרתי בפעם הקודמת את איש רב חיים ורב שמעון בסגנון קצת שונה, שהם שואלים איך לומדים את דין ביטול ברוב, או את דין רובו ככולו מרוב בבית דין, אחרי רבים להטות. והם אומרים שם שכיוון שהתורה רוצה בית דין של שלושה דיינים, נגיד בממונות, התורה רוצה בית דין של שלושה דיינים, אם יש שניים נגד אחד, ואנחנו נפסוק כמו השניים, אז פסקנו על פי שני דיינים, לא על פי שלושה. אבל התורה דורשת שלושה. אז בשביל, כדי שזה יהיה שלושה, ברור שמניחים פה את דין ביטול, או את דין רובו ככולו, יש פה אפשר ללכת בשני הכיוונים, ולכן אולי אפשר מאחר רבים לעשות ללמוד גם את שני הדינים האחרים, ולא רק את הדין של הלוך אחר הרוב. כאן באמת, זה מצטרף אולי לכיוון הזה. כי בעצם מה שאני אומר, זה שאנחנו רוצים שכל בית הדין יפסוק. אני שואל, מה בית הדין פוסק? זה יותר קרוב לרובו ככולו מאשר לביטול. אז מה בית הדין פוסק? ואז אני אומר, אם בית הדין פוסק, חייב. למה? הרי יש אחד שאומר פטור. בגלל שבית הדין, אם אתה שואל שאלה אחת, מה הקולקטיב אמר, אז אתה צריך ללכת אחרי הרוב. ומה שהרוב אמר, זה מה שהקולקטיב אומר. למרות שפה, עוד פעם, ביטול זה לא, בפשטות ביטול זה לא, כי יש פה מישהו שאומר, ואנחנו יודעים מי הוא, שאומר את ההפך. זאת אומרת, זה לא איזה תערובת שהתערבבה לנו ואנחנו לא יודעים איפה הרוב ואיפה המיעוט, במצב שאנחנו יודעים איפה הרוב ואיפה המיעוט, אין דיני ביטול. לכן, המושג פה, הנכון, המושג הנכון יותר פה זה רובו ככולו ולא ביטול ברוב.
רגע, אתה משמעות זה שהשלישי
מקבל דעתם של השתיים? לא. לא, מה פתאום? הוא לא צריך לקבל דעתם של השניים, הוא צריך לחתום למטה על פסק הדין. הוא לא צריך לקבל דעתם של השניים, הוא גם אמור לא לגלות את דעתו כשהוא יוצא החוצה. לכן יש אולי מקום להגיד פה שיש דיני ביטול כלפי חוץ. זאת אומרת, מי שבחוץ לא יודע מי חייב ומי פתר, ואם אתה מסתכל מבחוץ, יכול לתקן, יכול להגיד פה את דיני ביטול, אני לא יודע.
זאת אומרת שאם יבוא משפט זהה תיאורטית,
פעם גם? יכולים
לשפוק אחרת, לא. הוא עדיין י
הוא יחזיק בדעתו, וגם יכול לשנות את דעתו אם הוא החליט לשנות אותה, לא משנה. בכל אופן, אז השאלה, מה קורה בבית דין, אני רוצה להתחיל קצת לגעת בה. גם בבית דין, כמו שאמרתי, לא ברור לגמרי מה, איך מתפקד הרוב, זה קשור לשאלה האם יש רוב, האם יש אמת הלכתית, אבל צריך להבין שזה לא רק קשור לשאלה הזאת. כי אני יכול לנסח את זה גם על השאלות העובדתיות. כשבית הדין צריך להכריע בשאלה עובדתית, מה היה. בדרך כלל צריך להכריע גם בשאלה עובדתית וגם בשאלה הלכתית שנוגעת אל המציאות. זה הכרעה בשתי קומות. אבל גם ביחד לשאלה עובדתית, לא בטוח שאנחנו באמת, יש הרבה ניסוחים כאלה גם במשפט מודרני, לא בטוח שאנחנו חותרים באמת לשאלה מה היה. אנחנו חותרים לקביעה משפטית של מה שהיה. וקביעה משפטית של מה שהיה, כבר מצטרפת חזרה לשאלות משפטיות. וגם שם אפשר להגיד שהרוב הוא לא בהכרח אמצעי כדי לחשוף מה באמת היה, אלא אמצעי כדי לדעת מה בית הדין אומר. אנחנו נראה לזה השלכות בהמשך, אבל כרגע אני מציב את זה כשתי אפשרויות. אז יש בעצם שאלה מה הרוב בבית הדין בא להשיג, ונפקמין האחת של השאלה הזאת ראינו מה קורה כאשר יש הבדלים ברמה התורנית של הדיינים. האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים? דיברנו על זה כבר פעם. אני טיפה אגע בזה עכשיו מאיזושהי זווית קצת שונה שאותה שלא הזכרתי. אני אתחיל אולי בגמרא בעירובין. הגמרא אומרת שנחלקו שנתיים וחצי בית שמאי ובית הלל ולא הגיעו להכרעה. ויצאה בת קול מהשמיים ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. ואז הגמרא מסבירה למה נפסקה הלכה כבית הלל, מפני שנוחי נפש וענבים היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. ככה אומרת הגמרא. העיקרון הזה של אלו ואלו הוא עיקרון כן, הפך לאיזה אתוס מכונן, נדמה לי, בחשיבה ההלכתית. לא תמיד רואים את זה, את הכיבוד של הדעות השונות, אבל אני חושב שכן, בתשתית של החשיבה ההלכתית, כולם מסכימים שזה נמצא. כל השאלה זה כמובן מי שייך לבית המדרש שלגביו אפשר להפעיל את ה... או צריך להפעיל את הכלל של אלו ואלו. שאלה איפה אתה שם את כותלי בית המדרש? כותלי בית המדרש יוכיחו. זאת השאלה איפה אתה שם את כותלי בית המדרש. אבל העיקרון הזה של הגמרא מופיע בשתי סוגיות בעצם בלבד. סוגיה אחת זה בגיטין, לגבי פילגש בגבעה, שם נימה מצא או זבוב מצא. והסוגיה השנייה זה מה שהזכרתי עכשיו בעירובין לגבי בית שמאי ובית הלל. הסוגיה הראשונה זה אגדתא. הסוגיה השנייה זה מחלוקת הלכתית, או אוסף של מחלוקותיות. השאלה כמו מי לפסוק באוסף של מחלוקות לבית שמאי לבית הלל. אז ברקע, דיברתי על זה פעם, אז אני עושה את זה בקצרה, ברקע בעצם נשאלת השאלה שתוספות כבר שואל אותה כמה דפים קודם בעירובין, הרי לא בשמיים היא. אז איך אפשר לקבל החלטות הלכתיות על פי בת קול? התוספות מציע שם כל מיני תירוצים, מלי שלושה תירוצים, אבל נדמה לי שיש תירוץ הרבה יותר מתבקש ופשוט, מה הייתה המחלוקת בבית שמאי לבית הלל? או מה זה מה? היו אוסף של מחלוקות. אבל מה מנע את היכולת שלהם להכריע? הרי כתוב אחרי רבים לעצות, תעשה הצבעה, ומי שיהיה יותר, הוא הלכה כמותו. מה, הם לא ידעו את הכלל הזה שאחרי רבים לעצות? טוב, האמת שבמבט מחקרי יכול להיות שלא. מי אמר שזה היה, אז יכול להיות שזה נוצר, לא. בסדר, אבל זה נעזוק רגע. אנחנו באתוס המסורתי, הישיבתי. אז הטענה שבעצם הם כן ידעו את הכלל של אחרי רבים לעצות, התוספות מביא את גמרא ביבמות. הגמרא אומרת שבית שמאי היו מחדד דייטפי. בית שמאי היו יותר מחודדים, היו יותר מבריקים, נקרא לזה כך. ובית הלל היו רבים יותר. דיברתי בפעם הקודמת, כן, על הפירמידת האינטליגנציה. זאת אומרת, יש מעט חכמים והרבה טיפשים. לכן כשיש מחלוקת בין מעטים לרבים, בדרך כלל המעטים צודקים. יש מעט חכמים והרבה טיפשים. זה הפירמידה של האינטליגנציה. אז גם שם אותו דבר. בית שמאי היו מחודדים יותר, ולכן היו פחות אנשים. בבית הלל היו רבים, אבל פחות מחודדים מבית שמאי. אז הדיון בעצם שעמד ברקע המחלוקת הזאת, מה שלא אפשר להם לקבל החלטה, זה השאלה מהו הרוב שאותו אנחנו מחפשים. רוב החוכמה או רוב האנשים? כן, רוב הראשים או רוב הרגליים? מה סופרים? סופרים ראשים או סופרים רגליים? אז בבית הלל היה רוב הרגליים. ולבית שמאי היה רוב הראשים. ועכשיו השאלה מי הרוב הקובע? עכשיו, אם גם על זה נחלקו בית שמאי ובית הלל, וזה גופה. השאלה אם הולכים אחרי רוב חוכמה או רוב האנשים, אנחנו בפלונטר ללא מוצא. אוקיי? אגב, הזכרתי את זה שבהקשר אחר, כשדיברתי על פרדוקס ואנטי פרדוקס, אז אמרתי שאם בית שמאי היו חושבים שהולכים אחרי רוב האנשים, ובית הלל היו חושבים שהולכים אחרי רוב החוכמה, גם אז אי אפשר היה להכריע. אבל אז זאת הייתה לולאה. אם בית הלל צודקים, אז הלכה כבית שמאי. אם בית שמאי צודקים, הלכה כבית הלל, כמו פרדוקס השקרן. במציאות הדעות היו הפוכות. זאת אומרת, בית שמאי חשבו באופן מקרי שהולכים אחרי רוב החוכמה, ובית הלל חשבו שהולכים אחרי רוב המניין. בסדר? עכשיו, גם זה לא ניתן להכרעה, אבל מסיבה אחרת, זה לא לולה, אלא כל אחד סגור בתוך עצמו. זה מה שקראתי אנטי פרדוקס. זאת אומרת, אם בית הלל צודקים אז הלכה כמותם, ואם בית שמאי צודקים אז הלכה כמותם, אז אין דרך אובייקטיבית להחליט כמו מי ההלכה. זה לא לולה, אלא זה פשוט שתי תשובות אפשריות, ואי אפשר להכריע ביניהן. ולולאה אין אף תשובה נכונה. בכל אופן, אז אנחנו בפלונטר ללא מוצא. מה עושים? האם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב האנשים? וכיוון שיש פה מחלוקת בכללי ההכרעה, עוד לפני אוסף כל המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, אז לא הייתה דרך להכריע את זה. ולכן הם נחלקו שם שנים.
לא היו יכולים ללמוד את זה מהתורה עצמה. למה זה מעל התורה זה היה צריך לבוא... כמה דורות אחרי...
איפה בתורה אפשר ללמוד? זו השאלה, מה?
אז למה לא היה? אם אתה אומר שכל
המורכת החלטית... למה בנות צלופחד היה צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא מדינן, או המקלל? לא יודע, יש דברים שהתורה לא כתבה, והיה צריך להוסיף אותם... אני מוסלג, למה השאירו דברים לדרשות ולא כתבו במפורש? אפשר לשאול המון שאלות כאלה, אני לא יודע למה את זה. בכל אופן, אולי התורה אגב כן כתבה, והם לא ידעו להוציא את זה מהתורה.
אז השאלה, נגיד קצת, צורך כעת, יש הרבה דברים שהתורה לא כתבה, ואנחנו לא יודעים. בכל, ואין לנו בעת פה מן השמעת.
אבל אין בעיה, לא, זה בדיוק ההבדל. כי כללי ההכרעה ידועים לנו. אז במחלוקת הלכתית סתם על דיני בורר, נעשה הצבעה והרוב יקבע, אין שום בעיה גם כשזה לא כתוב. אבל כשהמחלוקת היא על דיני ההכרעה עצמה, זאת אומרת, מי זה הרוב שקובע, הרוב חוכמה, הרוב מניין, אז מה נעשה? נעשה הצבעה. בהצבעה הזאת עצמה אנחנו ניתקע באותו פלונטר. זה בדיוק רק פה יש בעיה, לא בקושר המקומות אין שום בעיה. לכן בדיוק המקרה הזה נתקעו בית שמי ובית הלל, ולא יכולו לקבל החלטה, היו צריכים להיזקק לבת קול. לכן כל מה שכתוב, לא בשמיים ואין משגיחים בבת קול, כברור של הכנאי, כל מה שכתוב זה רק במקום שבו יש לך אופציה להכריע בכללי ההלכה. אז אומרים לך, אל תיזקק למקורות טרנסנדנטיים. ההלכה אומרת, תלך עם הכללים שלך. אבל במקום שבו הכללים תוקעים אותך, אין לך אלטרנטיבה ללכת עם הכללים, אין לך ברירה להיזקק למשהו מלמעלה. ולכן יוצאת בת קול. אז השאלה, אני לא חושב שהשאלה בכלל קשה, למה יש לנו שם בת קול? זה די ברור. אם באמת זה זאת המחלוקת בבית שמאי, זה היסוד של התקיעה במחלוקות בית שמאי ובית הלל, שזה רוב חוכמה מול רוב מניין.
הם עשו שנתיים וחצי.
מה?
הם עשו שנתיים וחצי.
רבו, הכי טוב, מה, הכי נחמד.
מה הכי לא פוסעים? מה הכי לא פוסעים זה? הרי זה סופר את החינוך. אמר שרוב חוכמה.
למה? כי החלטנו בסוף הכרעה הלכה כבית הלל. בסדר, שאלה אם החינוך למד ככה את מחלוקת בית שמאי ובית הלל. תוספות אומר שבגלל זה הם נחלקו ולא יכלו להכריע כי בית שמאי היו אחד עדי תפה. אבל אני לא בטוח שהחינוך גם הוא הבין את זה ככה. עובדה שתוספות עצמו, כשהוא שואל למה לא משגיחים לבת קול, לא ענה את מה שאני אמרתי. זה לא ההסבר הכי פשוט, או אני חושב שהוא כן הכי פשוט, אבל לא, זה לא ההסבר שהראשונים הניחו על המחלוקת הזאת של בית שמאי לב. בכל אופן, עומד פה בעצם לדיון השאלה, האם הרוב הקובע הוא רוב איכותי או רוב כמותי, כשבסאבטקסט בעצם השאלה האם אנחנו מחפשים את האמת, או מחפשים את ההכרעה של הבית דין, נכון? כי בעצם אם אנחנו עושים את ההכרעה של הבית דין, אז אין שום סיבה להניח שהרוב הקובע יהיה רוב החוכמה. רוב האנשים, הרי מה שאתה רוצה זה לדעת מה הקולקטיב הזה אומר. זה בכלל לא תלוי בשאלה מי חכם יותר ומי חכם פחות, מי חכם וישמור איל. אבל אם אתה מחפש את האמת, אז יש יתרון לתלמידי חכמים יותר גדולים. ואז בהחלט יש צד לומר שרוב החוכמה יקבע, ולא רוב הראשים ולא רוב הרגליים.
ונפח יש לך גודל מוסכם שמסדר החכמים.
כן, דיברתי על זה פעם הקודמת. ברור, זה התירוצים. התירוצים למה אפלטון לא צודק זה שאי אפשר לאתר תמיד את החוכמה הרלוונטית או החכמים השתמשו בכוחם לרעה או כל מיני דברים טכניים. אני טענתי שאין שאלה, לא צריך לחפש תירוצים.
אחרי זה הייתה בקול, בשמי הסכימו לזה?
מהגמרות נראה שלא. בית שמאי המשיכו לנהוג כשיטתם, אבל מי שלא שייך לאחד מהבתים, אז קיבל את ההחלטה של הבת קול כבית הלל, ובסוף בסוף.
אז בית שמאי לא לבת קול.
מה? בית שמאי לא, אבל אנשים מבחוץ כן. אנשים מבחוץ כן, ויותר מזה, הגמרא גם אומרת, בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. אז אפילו אני לא מדבר על הבתים בחוץ, אני אומר תלמידי חכמים, האמוראים. בסופו של דבר, המוראים קיבלו את הבת קול כהכרעה הלכתית, וזהו, הלכה כבית הלל. למרות שעוד פעם, בגמרא עצמה, בכמה וכמה מקומות, פוסקים הלכה גם כבית שמאי. וזו שאלה גדולה, איך זה עובד, אבל זה, על זה דיברתי פעם כשדיברתי על פסיקת הלכה. מה? אני רוצה להעיר פה איזושהי הערה, לא יודע, פילוסופית, מתמטית, קצת אולי, לא יודע. מה עומד פה לדיון? האם בעצם בניסוח אחר אפשר היה לנסח את זה, האם אנחנו סופרים רוב כמותי או רוב איכותי? רוב החוכמה זה בעצם רוב של איכות, ורוב האנשים זה רוב כמות, נכון? זה ניסוח סביר של שני הצדדים במחלוקת הזאת. אלא שזה מעורר את השאלה, מה זה בכלל כמות ומה זאת איכות? זאת שאלה שכבר פילוסופים ביוון עסקו בה, יש בגבעת המורה של שלמה מימון. הוא מתעסק עם זה גם כן לא מעט. השאלה, איך להגדיר מה זה כמות ומה זה איכות? למה לא להגיד שאנחנו סופרים את כמויות החוכמה, לא את כמויות האנשים? מה מגדיר את החוכמה כאיכות ואת האנשים ככמות? אני שואל את זה כי זה יקרין בסופו של דבר להבנה של רוב בבית דין, אבל אני רוצה רגע לעשות איזה פסק זמן ולדון כמות מול איכות. אז ההצעה המקובלת, אני לא זוכר כבר מי המקור שלה, זה מפילוסופים יוונים, הוא מביא את זה שם שלמה מימון. ההצעה המקובלת היא כזאת, כמות זה דבר אדיטיבי. זאת אומרת, אתה מוסיף עוד יחידה, אז הכמות גדלה. ואיכות שתוסיף עוד יחידה לא השתנה שום דבר. זאת אומרת, איכות זה הדבר שלא משתנה כשאתה מגדיל את הכמות. ניקח לדוגמה, שנייה אחת, אני אקח כדוגמה למשל, הטמפרטורה של מים, אוקיי? אז מול הכמות של המים, כמה ליטרים יש. אז אם אתה תוסיף, נגיד יש מים בכמות, בטמפרטורה של 30 מעלות, 10 ליטר, ואתם מוסיפים עוד ליטר אחד של מים ב-30 מעלות, הטמפרטורה לא השתנתה, למרות שהגדילה כמות. אז זה אומר שהטמפרטורה היא האיכות של המים. לעומת זאת, כמות המים גדלה, ולכן מספר הליטרים זה כמות ולא איכות. זאת הטענה. לא הבנתי אף פעם את החילוק הזה, כי אני יכול לנסח את זה לחלוטין, זה סימטרי לכיוון ההפוך. בואו נחזור לחוכמה לחוכמה ולאנשים. בסדר? מה אתה בעצם אומר לי? נגיד שיש להוסיף. בסדר? אז מוסיפים עוד שני דיינים. אם מוסיפים עוד שני דיינים באותה, נגיד שהם כולם פחות או יותר באותה רמה תורנית, מוסיפים עוד שניים באותה רמה תורנית, לא הגדלת את הרמה התורנית של בית הדין, אבל הגדלת את הכמות. אז לכן לכאורה הרמה התורנית זה האיכות של בית הדין או של הדיינים, ומספר הרגליים זה הכמות. אוקיי? אבל באותה מידה אני יכול להגיד ההפך. זאת אומרת, יש לי 23 דיינים ברמה תורנית מסוימת. עכשיו אני אוסיף להם עוד רמה תורנית, אני אלמד אותם עוד מסכת, או עוד ראשונים, או לא משנה, עוד מה שאתם רוצים. בסדר? בלי להוסיף אף דיין. אוקיי? שמספר הדיינים לא השתנה. אבל החוכמה שלהם גדלה, אז הנה ראיה שהחוכמה זה הכמות, ומספר הדיינים זה האיכות. אתה מניח את המבוקש. אז ברגע שאתה מניח, ברגע שאתה מתאר את זה באופן הראשון, של להוסיף אנשים ולשאול האם החוכמה משתנה, ואתה לא מסתכל על להוסיף חוכמה ולשאול האם מספר האנשים השתנו, אתה כבר הנחת מה זה כמות ומה זה איכות. אתה מניח את המבוקש. זאת אומרת, זה בעצם אין פה באמת הגדרה שמבחינה בין כמות לאיכות. כן.
יש הערה. יש עוד איזה שווה וקטור אורתוגונלי כל הדיון הזה. זה שכשאתה לוקח עוד ליטר מים ב-30 מעלות נוסעים, אומנם כבר השתנתה, אתה הגדלת את האנטרופיה שלהם.
טוב, בוא לא. אני משתמש בדוגמה, אין טעם להיכנס פה יותר מדינמיקה.
הגדלת את רמת העיר הסדר, נכון?
אוקיי.
כשאתה מוסיף עוד 2 ל-20, אתה מגדיל ברמת האי הסדר שבנך בתוך החוכמה.
אוקיי.
יש לך סיכוי טוב להגיע להכרעה שאולי לך... זאת הכוונה.
זה יכול להיות. אולי אני אגיע לניסוח דומה לזה בהמשך.
אני לא מבין, גם בבני אדם זה מאוד פשוט, זה גוף עצמאי. כשיש לך גוף עצמאי זה
בן אדם, יחידה.
כן, זה היחידה, משום מה אנחנו רוצים אתם לבין מה הבן אדם
מצביע. גידלתי את ה-IQ של האנשים ב-5. אז זה לא יחידה?
מה?
גידלתי את ה-IQ של הדיינים ב-5 יחידות.
לא, משום כל אחד.
לא, של כולם.
לא, זה של כולם, אבל מה אני מסתכל? אני מסתכל על כגוף עצמאי, מה הוא אומר?
אני שואל, מה כל IQ אומר? לא יודע, אני יכול להוסיף IQ גם כן להגדיל את כמות החוכמה.
אבל IQ זה לא עניין, אבל IQ...
הוא לא אומר כלום. 130 IQ הראשונים לא אומרים...
העניין שזה בחירה של בני אדם, האיש שהוא עתיד.
אוקיי, אני אציע הגדרה שאני חושב שהיא דומה לזה. היא יותר רחבה, אבל היא דומה לזה נדמה לי. הטענה, הסימון נפל לי פעם, ישבתי באיזה שיעור בבית כנסת בירוחם, והרב שם דיבר על הלכות מקח וממכר, ואתם יודעים שאסור למדוד בשבת כחלק מאיסור מקח וממכר. אז הוא הביא תשובה, יש על זה ויכוח, אבל הוא הביא תשובה, נדמה של משה פיינשטיין, אני כבר לא זוכר, שהוא טוען שמותר למדוד חום בשבת. למדוד חום מותר. ואז הוא טהה, הוא אומר, הוא לא מבין למה, מה היתר למדוד חום בשבת. ברור שזה לא קשור למקח וממכר, אבל יש הרבה מדידות שלא קשורות למקח וממכר, ואסרו אותם, אסרו את המדידה משום מקח וממכר. ומה תגידו, זה דבר מופשט? זאת אומרת, נגיד, חום זה דבר מופשט, גם זמן זה דבר מופשט. וזמן אסור למדוד. סופר, אסור למדוד זמן. כן, ככה מקובל לפחות בין הפוסקים, יש מקום גם על זה להתלבט, אבל זאת הייתה הטענה שלו, ולכן הוא נשאר בצריך עיון. הוא לא הבין למה רב מוישה מתיר למדוד חום כשהוא אוסר למדוד מה.
מדידה אנלוגית,
נכון? מה?
מדידה אנלוגית.
לא משנה, לא משנה. בסופו של דבר אתה מודד את אותו דבר, רק דרכים שונות למדוד את
זה. אני מסתכל
על
השעון ואומר,
אבל דקה זה... כן, אתה מודד, מפה עד פה, עברה דקה, כן, אסור למדוד זמן, אתה מפעיל סטופר, אתה מודד על ידי אנשים... לא בדיני מוקצה, אני לא בדיני מדידה, לא קשור. זאת הייתה הטענה, ואז ככה פתאום נפל לי איזשהו אסימון, ואני חושב שהבנתי את ההבדל שם, וזה ההבדל בין כמות ואיכות. המערכת המספרים שאנחנו משתמשים בה, משמשת אותנו בשני תפקודים שונים. המתמטיקאים עושים הבחנה כזאת במספרים אינסופיים, יש קרדינליים ואורדינליים, זה מספרים סודרים ומספרים מונים. זה קשור איכשהו, אני חושב, גם להבחנה הזאת של, אבל אני אעשה את זה במספרים סופיים, לא במספרים אינסופיים. הטענה היא שיש שימוש במספרים כדי לסדר, ויש שימוש במספרים כדי למנות. מספרים מתפקדים לפעמים כמספרים סודרים, לפעמים כמספרים מונים. איפה רואים את זה? נגיד כשאני סופר תפוחי עץ, אז ברור שהמספרים המספרים מונים. אני מונה כמה תפוחי עץ יש לי. יש לי 9, אני מוסיף עוד 1, יש לי 10. הוספתי עוד 1, יש לי 11. כשאני מונה במרכאות טמפרטורה, מעלות, במד חום, זה מספר סודר, זה לא מספר מונה. מה זאת אומרת? אני לא סופר מעלה ועוד מעלה ועוד מעלה, לכן זה קשור קצת למה שאתה אמרת. ובסוף אני מוסיף עוד מעלה, נוספה לי עוד אחד, אז עכשיו יש לי 38, 37, זה לא עובד כך. המספר הזה שנקרא 30 מעלות, 31, 32 וכן הלאה, הוא מספר סודר. זה מספר שקובע היררכיה בין רמות חום שונות. זאת רמת החום מספר 30, זאת רמת החום מספר 31, מספר 32, כמובן זה רצף, אבל אני רק בשביל ההמחשה, אז אני עושה מזה משהו בדיד. אז אני בסך הכל מסדר את רמות החום זו מעל זו. או בהסתכלות אחרת, מה בעצם ההבדל? אתה לא יכול להצביע לי על יחידה מסוימת, וזה בדיוק הניסוח שאתה אמרת, שאותה אני מוסיף בשביל לעבור מ-37 ל-38 מעלות. איפה נמצאת המעלה שאותה הוספתי? היא לא נמצאת בשום מקום. אני גם לא לקחתי מעלה והוספתי. אני שיניתי את המצב של התבשיל, או מה שלא, של הגוף של הבן אדם, ממצב של 37 מעלות למצב של 38. רק אנחנו קבענו איזשהו סולם שמודד את רמות החום, הסולם הזה הוא סולם מספרי, ולכן אנחנו מסתכלים על זה כאילו יש פה אחד יותר מהקודם. אבל אין לזה שום משמעות של אחד יותר מהקודם. זה בסך הכל אומר שזאת הרמה הבאה אחרי הרמה הזאת. המטרה של המספרים שם היא לסדר את הרמות בזו אחר זו, ולא לספור כמה יחידות יש. 38 מעלות זה לא 38 יחידות של מעלה, וגם 37 לא. 38 מעלות זה הדרגה הבאה של החום אחרי 37 מעלות.
אז אתה יכול לתת להם שמות כמו A, B, B.
נכון, נכון, לכן המספרים פה הם יותר שמות, רק אתה צריך שמות סודרים. ברגע שתיתן A, B, C, תבטא פה מספרים, כי גם את A, B, C אתה מסדר עם מספרים.
אז מה
ההתרה
שאני לא מודד? כי
הוא מודד. זו הנקודה שלך, זאת הטענה. אני אומר שמה שאסרו למדוד, בהקשר של שאלת המדידה בשבת, מה שאסרו למדוד, הכוונה אסרו למנות. לא אסרו לסדר. כן, האיסור, לא זאת המילה. האיסור למדוד בשבת. לא יודע אם בכל מקום למדוד לזה. כן, עוד פעם, אני לא יודע בעברית מה זה נקרא לוד, ואני לא בטוח שאני יכול להכריע. מה שאני יודע זה שהאיסור בשבת למדוד הוא איסור למנות, ולא איסור לסדר. זאת הטענה שלי. לפחות לפי רב מוישה, אוקיי? ומה, בעצם הטענה היא שלכן למדוד חום לא... מה זה במקח חום ממכר? מה אתה סופר במקח חום ממכר? אתה סופר כמה חפצים אתה מוכר, או כמות מסוימת. שם ברור שמה שאתה עושה אתה מונה, אתה לא מסדר, נכון? אז במקח חום ממכר, אם אתה אוסר מדידה מכוח האיסור של מקח חום ממכר, אז סביר מאוד שהאיסור הוא איסור למנות, לא איסור לסדר.
מי ששאל את השאלה לא מבין מה זה...
אוקיי. לא יודע פירוש המילה, מה הגדרת האיסור? פירוש המילה, אני לא בטוח זה פירוש המילה. בהקשר של איסור מדידה, המודד פירושו למנות. יכול להיות שבהקשר אחר תמצאים מודד בהקשר אחר, אני לא יודע. אתה
משקול?
אה?
אתה משקול?
משקול זה גם מונה. זה לא סודר.
אם אתה שוקל...
פאונד, שני
פאונד. פיזיקאים קוראים לזה אקסטנסיבי. בגודל אקסטנסיבי, משקל זה גודל אקסטנסיבי.
חשבתי שההבחנה זה בין משתנה רציף לבדיד.
לא, לא, ממש לא, ממש לא. בטמפרטורה אפילו היה משתנה בדיד, זה מה שאמרתי. רק מעלות שלמות. עדיין זה מספר סודר, לא מונה. זה לא קשור לרציף לבדיד. השאלה, במשקל אתה לוקח יחידה כלשהי, מוסיף אותה לפה, ואז יש לך יותר, אתה יודע איפה היחידה שהוספת. בחום זה לא ככה, אפילו זה היה בנוי רק מיחידות של שלמות. אין לך באיזשהו מקום מעלה מסוימת שלקחת אותה או ספת, ולכן יש לך 38 במקום 37. אתה לא ספרת פה 38 יחידות ולכן יש לך 38, אלא אתה עברת 38 מדרגות בהיררכיה, וכשהגעת למדרגה 38 אתה יודע שאתה במספר 38. אבל כשאתה שם לא תוכל לאתר בפנים איפה נמצאת 37 לפני שעליתי ל 38. זה לא שם, זה משהו חדש.
אם זה תכונה או כמות.
מה? כן, אתה יכול לקרוא את זה גם כך, כן.
אני חושב, יש שם, רוצים להגיד, דיוק אותו דבר גם, בספירת העומר.
נכון. שזה הרבה השלכות הלכתיות. בספירת העומר, למשל, הדין תמימות של הבהג. כן, שבהג אומר שצריך לספור, את כל הספירה. ומי שפספס יום לא יכול להמשיך לספור. לפחות בברכה, אפשר לספור שיספור, אבל... אבל בעצם הוא לא קיים את המצווה. השאלה היא למה? אז אם באמת אנחנו מבינים שספירת העומר היא ספירה מונה, אין מניעה להמשיך לספור. אני סופר כמה ימים עברו, נכון שבאמצע לא ספרתי יום אחד, אז מה? אבל אם זו ספירה סודרת, אז ברגע שאני לא מיקמתי את היום ה-15, אז היום ה-16 הוא לא 16, הוא 15. זאת אומרת, הרי הסדר הוא הקובע. אז כשאתה מדבר על הסדר, אז יש משמעות לכל המבנה ביחד. אתה לא יכול לסדר את היום ה-22. זה לסדר. לסדר, תמיד מסדרים דברים אחד אחרי השני. אבל לספור 22 קילו, אין שום בעיה. גם בלי שספרתי 1, 2, 3, 4, אני יודע שיש לי פה 22 קילו. לכן בספירת העומר, המחלוקת הראשונים, האם מי שפספס יום יכול להמשיך לספור בפשטות, היא בדיוק השאלה מה הדין בספירת העומר. האם זו ספירה סודרת או ספירה מונה? אותו דבר ספירת זווה, ספירת שבעה נקיים, גם שם יש, נגיד, יש כמה אחרונים שרוצים לומר שבמקום ש... שמעון, עוד, שרוצים לטעון למה בספק לא סופרים פעמיים על ספירת העומר, גם בספירת זווה, אז הם אומרים שכשאתה בספק אתה לא סופר. זה לא נקרא לספור. אם היום זה היום ה-32, אז היום ה-32 לעומר, ואם היום זה 33, אז היום 33 לעומר. זה לא נקרא לספור. בהקשרים אחרים אתה יכול לעשות תנאי על מצוות, אבל לא בספירה. למה? כי בספירה אתה צריך לדעת מה היום הזה. זה לא אם שהקדוש ברוך הוא יודע. אתה צריך לדעת היום. זה לא... אז לכן זה לא רלוונטי. עכשיו, אני חושב שגם פה אני לא לגמרי בטוח פה, אבל נדמה לי שזה יותר חזק כאשר אתה מדבר על מספרים סודרים, מאשר על מספרים מונים. מספרים מונים, אני לא יודע אם זה היום ה-22 או ה-23. אם זה ה-22 אני סופר כך, אם זה ה-23 אני סופר כך. אם אתה צריך לדעת מה הסדר, איזה יום בא אחרי איזה, אתה חייב לדעת באיזה יום אתה נמצא. אז אם זה זה, זה זה, זה לא רלוונטי. פה אפשר קצת להתפקח, אבל אני חושב שזה יותר סביר. בכל אופן, אז הטענה, אם אני חוזר לשאלה שלי מקודם, ההבדל בין כמות לבין איכות, נדמה לי, זה אומנם אינדיקציה נכונה, מה שהוא מביא שלום מימון, שבהגדלת הכמות לא תשתנה האיכות. אבל אם אתה לוקח את הדבר הזה כהגדרה, אז לא תצליח להבחין בין כמות לאיכות. אבל אם ההגדרה היא, האם זה מספר מונה או מספר סודר, או גודל אקסטנסיבי או אינטנסיבי, אז אני חושב שההגדרה היא מאוד ברורה. זאת אומרת, הטענה שכמות פירושה גודל אקסטנסיבי, זאת אומרת גודל מצטבר או גודל מונה, ואיכות זה משהו שנמדד במספרים סודרים ולא במספרים מונים. איכויות אתה יכול לסדר זו מעל זו, אבל אין יחידת איכות שאתה מוסיף למשהו ועכשיו יש לך איכות ביחידה אחת יותר גדולה. זה לא עובד כך. לכן אני חושב שהכמות ואיכות, המוסמות ואיכות הם ביטוי בשפה שלנו להבדל בין מספרים מונים ומספרים סודרים. זה בעצם ההגדרה של כמות ואיכות. עכשיו אם אני חוזר חזרה לבית הדין, עכשיו השאלה אם הולכים אחרי רוב החוכמה או רוב המניין, יכולה להיות מתורגמת במובן מסוים לשאלה של כמות מול איכות, וזה כן מוגדר. זאת אומרת, החוכמה היא באמת איכות ומספר האנשים הוא כמות. מספר האנשים זה ודאי כמות. נכון? תוסיפו איש אחד. יש לכם איש יותר, אתם יודעים בדיוק מה היה קודם ומה נוסף עכשיו. אתם מוסיפים 5 IQ, כמו שאמרתי קודם, תלמדו אותם עוד בגמרה, עוד ראשונים, או לא יודע, הגדלתם את החוכמה התורנית שלהם, טוב, פה אתה הוספת פרק מוגדר, אז יכול להיות שזה כמה. אבל אם הגדלת את המיומנות התורנית שלהם, נגיד, נקרא לזה ככה, לא את הידע, אז די בבירור איכות. מה שאמרת, הם עכשיו דיינים יותר טובים, לא שהם, יש יותר דיינים. אלא זה איכות הדיינים השתנתה.
זה הוספת מיומנות, לא ידע כמו.
כן, אמרתי, לכן יותר סביר להגיד את זה בהוספת מיומנות. אז ואז בעצם השאלה, האם אני הולך אחרי כמות או אחרי איכות, האם היינו הולכים אחרי רוב החוכמה, רוב המינן מתרגמת לשאלה אם סופרים רוב כמותי או רוב איכותי. אבל עוד פעם, זאת ההגדרה הלמדנית של השאלה. אבל מה שעומד מאחוריה, אני חושב, זה באמת השאלה האם יש פה, האם יש אמת. האם יש אמת, והאם המטרה של רוב בבית היא לחשוף את האמת. וזה שאלה לא פשוטה. החינוך מניח שכן, ולכן הולכים, לשיטתו הולכים אחרי רוב החוכמה. להלכה מקובל לפסוק לא כמוהו, להלכה מקובל שפוסקים שהולכים אחרי רוב האנשים, מי שילמד את זה מהגמרא בעירובין עם בית שמאי ובית הלל, באמת כך, ככה בת כל פסקה, פסקה כבית הלל, זאת אומרת שסופרים רגליים, לא סופרים ראשים.
ולכן...
אפשר להסביר את זה בהרבה צורות, אבל זאת ההלכה לפחות כמקובל. כמובן אפשר גם על זה להתבקח, כי על ההלכה הזאת עצמה אפשר עכשיו להתבקח כמי ההלכה. האם הולכים אחרי רוב רגליים או רוב ראשים? זה שרוב הפוסקים אומרים שהולכים אחרי הרגליים, אז מה? אני סופר רגליים או סופר ראשים בשאלה הזאת?
אבל,
לא הולכים אחרי האמת, אתה אומר. אבל השאלה יכול להיות ששם העיקרון הוא לא בגלל שלא, בדיוק, לא בגלל שלא מחפשים את האמת, אלא בגלל שהאמת היא האמת הארצית, ולא לא מערבים את השמיים משיקולים אחרים, לא בגלל שזה לא קרוב לאמת, באמת בלתי סביר. מי שאומר שבית הדין מחפש את האמת, אי אפשר להבין למה לא להשגיח בקופת קול. בת קול זה האמת יותר במלוא זוהרה מהשמיים, למה לא לקבל את זה כשהיא יוצאת אליך. די ברור שיש לנו איזשהו עיקרון אחר, שאומר, לא מערבים שיקולים טרנסצנדנטיים.
בהנגיע של בית שמאי ובית הלל שם, ההכרעה, זה לא אומר שתמיד הולכים אחרי רגליים. כי הגמרא שמנמקת את זה, כי הקדימו...
זה המשפט הבא.
הקדימו את דברי בית הלל לדבריהם.
אני מגיע עכשיו.
יש סיכוי שהם יותר תלו לאמת.
אני מגיע עכשיו. זאת אומרת, נחזור רגע לסוגיה שהתחלת דיבה, הסוגיה בעירובין. הסוגיה בעירובין אומרת שהבת קול אמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. אז קודם כל, יש איזשהו מתח בין שני חלקי האמירה של הבת קול. אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, זה אומר שניהם צודקים. הלכה כבית הלל, זה אומר שבית הלל צודק. אז מה, איך להבין את שתי האמירות האלה ביחד? אז אם אני מסתכל במבט של האם יש אמת הלכתית, כן, בגלל זה מוניזם מול פלורליזם, מוניזם זה תפיסה שיש אמת הלכתית אחת, פלורליזם פירושו שיש ריבוי אמיתות הלכתיות, או שאין אמת הלכתית אם תרצו. אז האמירה, שנייה אחת, פשוט אני מתקרב לסוף, אני רוצה לגמור, האמירה אלו ואלו דברי אלוהים חיים, בפשטות היא אמירה פלורליסטית. זאת אומרת שיש ריבוי אמיתות. הלכה כבית הלל זאת אמירה מוניסטית. לכן המוניסטים יצטרכו להסביר את אלו ואלו, והפלורליסטים את זה שפוסקים הלכה כבית הלל. אוקיי? זה כן הערתי פעם, שלאמירה הזאת של הבת קול יש בעצם שתי פרשנויות. פרשנות מוניסטית ופרשנות פלורליסטית. פרשנות פלורליסטית אומרת שבאמת יש ריבוי אמיתות, ומה שפוסקים הלכה כבית הלל זה לא כי האמת איתם, אלא כי הם הרוב, ואנחנו רוצים להגיע לשורה תחתונה, אולי בשביל להשיג שלום, בשביל להשיג סדר, לא חשוב, אבל אנחנו רוצים להגיע לשורה תחתונה. זאת בעצם אמירה שמרוקנת מתוכן את ההבחנה שעשיתי בפעם הקודמת. כי מה שעשיתי בפעם הקודמת, אמרתי, בית הדין מחפש את האמת. בדמוקרטיה אנחנו מחפשים מה הציבור רוצה. עכשיו פתאום אנחנו מגלים שלא, גם בבית הדין לא מחפשים את האמת. כי אין אמת, אין מה לחפש. אלא מה? מחפשים איזושהי הכרעה מוסכמת, ולכן זה מאוד דומה לרוב דמוקרטי. זאת אומרת, התפיסה הזאת, בסוגיית אלו ואלו, בעצם מרוקנת את ההבחנה שעשיתי בפעם הקודמת מתוכן. אבל רבי יוסף קארו בספר כללי הגמרא, הוא טוען טענה אחרת, אחרי זה ראיתי את זה בעוד קצת אחרונים, הוא אומר שזאת אמירה מוניסטית. והנקודה שבה הוא מתווכח עם הדעה האחרת היא בהנמקה של הגמרא. הגמרא כשהיא מנמקת למה פוסקים כבית הלל, אז היא אומרת לי שהענבים ונוחי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז הפלורליסטים אומרים, כן, הרי אין אמת בין כה וכה. ואת ההכרעה אתה צריך איכשהו לקבל כדי שתהיה שורה תחתונה. בוא נבחר שיקול חינוכי. אם בית הלל מתנהגים יפה, בוא ניתן להם פרס שההלכה תהיה כמותם, אולי הציבור יתחנך להתנהג יפה. אוקיי? אז לכאורה הנימוק הוא נימוק שמחזק את הפרשנות הפלורליסטית. אבל רבי יוסף קארו טוען שלא. רבי יוסף קארו אומר שהעובדה שהם נוחי נפש וענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, בגלל זה הם קרובים יותר לאמת. לא מצביע רק על מידות טובות. אלא זאת דרך יותר נכונה להגיע להחלטות נכונות. למה? כי אם אתה לוקח בחשבון את הדעות האחרות ורק אז מגבש את העמדה שלך ולא מתבצר ישר בתפיסה שלך, אז יש יותר סיכוי שאתה תתקרב לאמת. ולכן טוען רבי יוסף קארו שההנמקה שמביאה הגמרא לפסיקה של הבת קול היא דווקא הנמקה שהולכת לכיוון מוניסטי. זאת אומרת, המטרה בבית דין היא לחשוף את האמת. והקריטריון של נוחי נפש והענבים והגדימו דברי בית שמה זה קריטריון לאמת. זה לא פרט על התנהגות טובה. זאת בעצם הטענה של רבי יוסף קארו. ואם זה כך, אז באמת מעניין, כי רבי יוסף קארו בהקדמה לשולחן ערוך הרי עושה רוב בין שלושה פוסקים. זאת אומרת, שאלה אם הוא מתכוון שהרוב הזה חושף את האמת, או שהוא מתכוון אמר, אני צריך להגיע לשורה תחתונה. נראה לי חורה שמפה שהוא מתכוון, כנראה שזה אינדיקציה לאמת. מעניין. בכל אופן, הוא לוקח את השלושה פוסקים האלה. למה דווקא את אלה? זה אחת הביקורות עליו. למה דווקא את אלה? כי הוא אפלטוניסט. הוא אומר, אנחנו מחפשים את האמת, אז לוקחים את הפוסקים הכי גדולים, בעיניו לפחות, הם הפוסקים הכי גדולים. אז אני, מה אכפת לי מכל האחרים? אלה השלושה הכי גדולים, מה שהרוב אומר, זה הכי קרוב שיש לי. אז יכול להיות שזה הולך לשיטתו, אני לא יודע. בכל מקרה, אבל לפי רבי יוסף קארו, באמת יש תהום, תאורה, בין רוב בבית דין לבין רוב דמוקרטי. רוב בבית דין מחפש את האמת, ורוב דמוקרטי מחפש את מה הציבור אומר. רק אני צריך להשלים פה את התמונה, ואמרתי את זה בפעם הקודמת, לכן אני ממש לא אכנס לזה שוב, אני רק כדי להשלים את התמונה. אז מה רבי יוסף קארו יעשה עם אלו ואלו דברי אלוהים חיים? אמרתי שהמוניסטים הוא מוניסט. המוניסטים יש להם בעיה עם הרישה של בת הקול. מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים?
אם אחד לא יהיה, אני מוקים, הם מוקים
לדברי אלוהים. בדיוק. אז פה הטענה היא שדברי אלוהים חיים פירושו, אפשר לעשות את זה בכמה צורות, ודיברנו על זה כבר, באמת אני אקח בת השורה התחתונה, זה מה שאני חושב שנכון. אלו ואלו דברי אלוהים חיים פירושו של דבר שהנימוקים של כולם נכונים. שזה בדרך כלל המצב. אף תלמיד חכם לא מדבר שטויות, זה כמעט לא קורה. אלא מה? ברור שהנימוק שלך נכון וגם הנימוק שלו נכון, כל השאלה זה איזה נימוק יותר חזק, וכאן מתחיל הוויכוח. אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים פירושו, הנימוק שאתה מעלה הוא נכון, הנימוק שאתה מעלה גם הוא נכון. הוויכוח ביניכם הוא לא בשאלה אם הנימוקים הם נכונים, שניכם מסכימים ששני הנימוקים נכונים. הוויכוח הוא בשאלה מי שוקל יותר, מי נימוק יותר משמעותי. וכאן יש רק אמת אחת. אז אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זה אומר שהנימוקים קופנון טעמים לתאר ולתמה. הכל נכון, יש קומים לתאר את השאלה, זה קופנון טעמים לתמה. אז תוספות שואל, מה לנו רבנו טעם, כן? מה לנו בפלפולים של אבל, לתאר את השרץ? אז אומר המהר"ן, זה לא פלפולים של אבל. כופנון טעמים לתאר את השרץ קיימים, יש טעמים נכונים לתאר את השרץ. התורה מתמת אותו, כי בשורה התחתונה, הטעמים לתמה גוברים על הטעמים לתאר, אבל זה לא מה שהטעמים לתאר לא נכונים. כן, דיברנו על דוגמת השוקולד החביבה עליי, האם ויכוח אם לאכול שוקולד, אחד אומר לאכול כי זה טעים, השני אומר לא לאכול כי זה משמין. מי צודק? שניהם צודקים, זה גם טעים וגם משמין. אז מה הוויכוח? שניהם מסכימים לנימוקים משני הצדדים, אז מה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה מה עדיף, ליהנות או להישאר הזה? תשובה ברורה, אבל לא נקרא את זה. אז הטענה היא שאלו ואלו דברי אלוהים חיים לא סותר את התפיסה המוניסטית. ובסופו של דבר, יוסף קארו קורא את הגמרא בתפיסה מוניסטית, לעניות דעתי זאת הקריאה המתחייבת בגמרא. אני כתבתי על זה ויש לי הרבה ראיות לזה.
זה דבר מוזל. אני חושב שיש בית דין שיש רוב רמה תורנית יותר נמוכה ומיעוט עם רמה יותר גבוהה. עכשיו ככה, אם הם מתווכחים ביניהם וזהו, נפסוק לפי הרמה יותר גבוהה, כשיש יותר להאמין. לעומת זאת, אם הרוב המיעוט רוצה לשמוע קודם את דברי הרוב, את המיעוט החכם, אז נפסוק לפיהם, כי זה היה מקרה של בית הלל ובית שמאי. אז איך נפסוק?
הבנתי.
נניח שבית שמאי ובית הלל לא היו מקדימים דברי בית הלל לדבריהם.
בית שמאי.
היו פוסקים לפי
בית שמאי.
נכון, אני אומר, זה, אם יש לנו מקרה של בית דין.
זה לא היה, סחוק מותם.
אז עכשיו יבדקו האם הם יקדימו...
אתה שואל, זה לא מעשי, אז אולי זה גוף התשובה, שאם זה לא מעשי, אז לכן לא עושים את זה, לא בגלל עניין מהותי. אבל אין חינם, יכול להיות שיעשו את זה, לא יודע. לפי התפיסה הזאת, אולי יעשו את זה.
אם לא יהיו בגלל.
טוב, אז שיהיה שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.